שלום. את השיעור היום נקדיש לרגל חגיגות חג הסיגד. נכון שבתפילות החג לא אומרים מזמור תהילים שלם, כך ביררתי, אך משובצים בתפילות החג פסוקים שונים ממזמורי תהילים, ואחד המזמורים שבהם משובצים הפסוקים, וגם אם לא היה משובץ הפסוקים, הרי שהמזמור הזה ראוי בפני עצמו, להיות אולי תפילה שמתאימה לחג הסיגד. היום נלמד את מזמור קוף מם זין בתהילים, מזמור שאנו אומרים כל בוקר בפסוקי דזמרה. ראשית נקרא אותו. מזמור קוף מם זין. הללויה, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נווה תהילה, בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור אליו ומחבש לעצבותם, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, גדול אדוננו ורב כוח, לתבונתו אין מספר, מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עדי ארץ, ענו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור, המכסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו. לא בגבורת הסוס אכפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה אדוני את יראיו, את המייחלים לחסדו. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, כי חיזק בריחי שעריך, ברך בנייך בקרבך. השם גבולך שלום, חלב חיטים יסביעך. השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, הנוצן שלק הצמר, כפור כאפר יפזר. משליך כרחו חפיטים, לפני קרתו מי יעמוד? ישלח דברו וימסם, ישב רוחו, יזלו מים. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. מזמור מוכר. וגם רובו מובן מבחינת העברית שבו. והשאלה הגדולה היא, על מה הללויה? כלומר, זה מזמור הללויה. זה מזמור של הודיה, אבל על מה? אם נעבור שוב על המזמור, נגלה שיש כאן המון מרכיבים שיש להודות עליהם. והשאלה המרכזית הופכת להיות, האם יש קשר בין המרכיבים הללו? מה המרכיבים המופיעים במזמור שיש להודות עליהם? בניית ירושלים, כינוס נדחי ישראל, רפואה לשבורי לב וחבישה לעצבים, בריאת הכוכבים או מונה מספר לכוכבים, מעודד ענבים, גשם המכסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, על יבול המצמיח הרים חציר, עוד פעם ירושלים, כי חיזק בריחי שעריך, גבול שלום וחלב חיטים, שלג, כפור, רוח, ובסוף גם תורה. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. המון נושאים. עד שכמעט אפשר להגיד שאולי זה הרעיון של המזמור. אדם קם, פוקח עיניים, ורואה כל כך הרבה דברים שיש להודות עליהם ולהגיד הללויה. אז אמנם זו אפשרות, ואז אין מה לחפש במזמור, פשוט להגיד הללויה על הרבה הרבה חוויות שאדם חווה, חוויות שקשורות לעם ישראל, לירושלים, לתורה, לטבע, לגשם, לשלג, זה אפשרות אחת. אנחנו נרצה לטעון, אני ארצה לטעון כעת, שבתשומת לב למבנה של המזמור, ניתן לגלות שיש כאן עיקרון גדול שחורז את התופעות. מקובל לטעון שהמזמור שלנו נחלק לשלושה חלקים. לפי פסוקי הקריאה להודיה שנזכרים בו. פסוק ראשון, חלק ראשון, פותח בפסוק, הללויה כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נווה תהילה, נעים ונאה להלל. החלק השני, פותח בפסוק זין, ענו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור. הפסוק השלישי, בפסוק י"ב, שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. ועכשיו בואו נדמיין את שלושת החלקים. מה קורה לאחר פסוק השבח? בחלק הראשון נזכרת ירושלים. הללויה כי טוב זמרה אלוהינו כי נעים נווה תהילה. בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס, יש קשר בין בניית ירושלים לבין קיבוץ הגלויות, וממילא גם לפסוק שלאחר מכן, הרופא לשבור הלב ומחבש לעצבותם. מה קורה בחלק השני? למרבה הפלא, ואני לא יודע איך לפתור את זה, בחלק השני לא מופיע ירושלים לאחר פסוק השבח, לעומת זאת, בחלק השלישי שוב מופיע ירושלים לאחר פסוק השבח, ואפילו בפסוק השבח. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, כי חיזק בריחי שעריך, ברך בנייך בקרבך, השם גבולך שלום, חלב חיטים יסביח. אוקיי, אז יש לנו פסוק פתיחה, אחר כך התייחסות לירושלים ולהשלכות נוספות, כמו קיבוץ נדחי ישראל, חוץ מבחלק השני. לאחר מכן יש לנו התייחסות לתופעות הטבע. פסוקים ג' וד', מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, גדול אדוננו ורב כוח, לתבונתו אין מספר, ומצלצל נכון, מספר מספר. לכוכבים אף אחד לא יודע לספור, כן, אבל הקדוש ברוך הוא מונה מספר לכוכבים, ולעומת זאת, לגדולתו ולתבונתו אין מספר. גם בחלק השני, יש לנו התייחסות לכוחות הטבע, במערכת הגשם. המכסה, פסוק ח', המכסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו. וגם בחלק השלישי, יש לנו התייחסות לתופעות הטבע. השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, ואנחנו לא כל כך מבינים על איזה עומר ועל איזה דיבור מדובר, ומיד בא הפירוש, הנותן שלק הצמר, כפור כאפר יפזר, משליך קרחו חפיתים כמו פתיתים, לפני קרתו מי יעמוד, ישלח דברו שוב, דבר השם בטבע, והשלג נמס. מה זה הדבר שנשלח? יושב רוחו, יזלו מים. אז הנה יש לנו פסוק שבח, פסוקים שקשורים לירושלים, פסוקים שקשורים לטבע, והחלק השלישי בתוך כל רובריקה כזאת, כלומר רביעי, כן, אחר השבח, החלק השלישי בתוכן של ההודיה, קשור להתנהגות של האדם. ואפילו נכנה את זה התנהגות דתית, התנהגות מוסרית, התנהגות ערכית, וזה יבוא בהנגדה. שימו לב. מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עדי ארץ. ענבים מול רשעים. בחלק השני, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא ושוקע איש ירצה, ואני הולך פה עם הפרשנים שמבינים שמדובר על סיטואציה של מלחמה. סוס המלחמה, והאיש שרוכב על הסוס, ולכן מדגישים את השוקיים שלו. מה כן? רוצה אדוני את יראיו, את המייחלים לחסדו. וגם בחלק השלישי שמסיים את המזמור, ניגוד בין מגיד דבריו ליעקב, ופה הכוונה כמובן לדבר התורה, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידעום. הנגדה בין ישראל מקבלי התורה והחוקים והמשפטים לבין מי שלא. נסכם. בתשומת לב למבנה של המזמור, ניתן לסרטט שלושה בתים. כל בית נפתח בפסוק שקורא לשבח. לאחר מכן, חוץ מהבית האמצעי, ישנה התייחסות לירושלים. לאחר מכן, ישנה התייחסות לכוחות השם בטבע, כוכבים, גשם וסערת שלג, ולאחר מכן יש התייחסות להנגדה בהתנהגות אנושית. ירושלים, טבע והתנהגות ראויה של בני אדם. יכול להיות שזה רעיון המזמור. כלומר, קריאה להלל את השם על שלושת המרחבים שאותם הקדוש ברוך הוא משגיח ומנהל. הקדוש ברוך הוא משגיח על הטבע. ובבית הראשון נתאר את הבריאה הסטטית, את הכוכבים. ובחלק השני נתאר את הדרמה של מערכת הגשם שגורמת לנו לחייך, כי יש עננים ויש גשם ויש אוכל ויש חציר. ואפילו בזמן של סערה, בזמן של שלג וכפור, ולפני קרתו מי יעמוד, הקדוש ברוך הוא המנהל ומשגיח של כוחות הטבע, שהרי ישלח דברו וימסם, ישב רוחו יזלו מים, וחזרנו שוב למערכת הגשם. והקדוש ברוך הוא שולט גם בהיסטוריה. ובוודאי בהיסטוריה שמיוחדת לעם ישראל. בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור הלב, שבחי ירושלים את השם, ברך בנייך בקרבך, חיזק ברכי שעריך, ברך בנייך בקרבך, השם גבולך שלום. וההתגלות השלישית של הקדוש ברוך הוא, בקשר להתנהגות בני אדם, מעודד ענבים השם, משפיל רשעים. רוצה השם, לא רוצה השם, כן, לא בשוקי, לא בסוס ולא בשוקי האיש, כן רוצה השם ביראיו. נותן השם תורה וחוקים ומשפטים לעמו ישראל, והגויים לא יודעים. וככה הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, בטבע, בהיסטוריה ובהתנהגות האנושית. ועל כך נאמר הללויה. אפשר לראות גם שכל בית הופך ונהיה ספציפי יותר. ספציפי יותר התיאור של ירושלים בבית השלישי. מה יקרה לה? חיזק ברכי שעריך, חלב חיטים ישביעך. ספציפי יותר התגלויות הטבע. זה לא רק המונה מספר לכוכבים, אלא מערכת הגשם ואפילו הסיפור של השלג והכפור. ובוודאי ההתנהגות האנושית. בהתחלה ענבים מול רשעים, לאחר מכן רוצה השם את יראיו מול גיבורי הכוח, ולאחר מכן בצורה יותר ספציפית, עם ישראל ששומר תורה. אם כן נסכם ונאמר שניתן למצוא איזשהו עיקרון גדול במזמור הזה, מול כל האירועים הדרמטיים שמתרחשים בו, הללויה ושבח לקדוש ברוך הוא על התגלותו בטבע, על התגלותו בהיסטוריה בעיקר הישראלית, והתגלותו בהתנהגות בני אדם ובבחירתם. אבל נדמה שאפשר לטעון עוד טענה שנמצאת מתחת למזמור, ובכך אני חוזר לחג הסיגד. האם ייתכן שהמזמור הזה מלווה תקופה מאוד ספציפית? כמובן, זה מלווה תקופה ספציפית ואחר כך הפך לתפילה לדורות. ואני מתכוון לתקופת שיבת ציון בתקופת נחמיה. אנחנו יודעים שנחמיה, הפרויקט המרכזי בו הוא עסוק, היא בניית ירושלים. כחלק משיבת ציון, אנחנו עשרות שנים לאחר הצהרת כורש, עשרות שנים לאחר בניין בית שני, אבל נחמיה בונה כפרויקט לאומי את ירושלים, וממילא בונה ירושלים השם, מקבץ נדחי ישראל, כי חיזק בריחי שעריך. אנחנו גם יודעים שבימי נחמיה ישנה בצורת ורעב, והבצורת נשברת, בגלל מעשה נחמיה, והיה עם שמוע תשמעו, ויש פה התנהגות דתית ומוסרית. ואנחנו גם יודעים שבימי נחמיה אנחנו חוגגים את ברית האמנה, שבהם אנו מקבלים תורה. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, כלומר בימי מלכות פרס, בימי נחמיה. ואנחנו יודעים שחג הסיגד בנוי על ספר נחמיה, על הכמיהה לירושלים, על קבלת התורה בברית האמנה, על התפילה והבידוי, הצום והתענית, ולאחר מכן השמחה. אם כן ייתכן שהמזמור הזה מספר סיפור של תקופה, של תקופת נחמיה, שמי שמאזין למזמור על רקע תקופת נחמיה, אולי גם שומע את נבואות הנחמה של ישעיהו, שמדבר על בניין ירושלים, ועל הכוכבים בפרק מ' בישעיהו, ועל הגשם והשלג שמסמל את התקווה ולא את הייאוש של תקופת הנחמה, ישעיהו פרק נ"ה, הפטרת תענית ציבור. ובמובן הזה, הפרק שנכתב על רקע תקופה מסוימת של גאולה ושיבת ציון, יכול ללמד אותנו מבט כללי על טוב השם בטבע, בהיסטוריה ובהתנהגות האנושית, ובוודאי מחזק מאוד את חוויית חג הסיגד, שהנה, באחד מימי החולין של חודש חשוון, אנו חוגגים חג שיש בו תורה ויש בו תפילה ויש בו קשר רוחני לקדוש ברוך הוא, כמיהה לגאולה ומבט חיובי על עם ישראל שזכה והתקבץ חזרה בארצו. אז חג שמח, תודה רבה.